בקוף כף זן, קראנו אותו אתמול ולא נותר אלא להסביר אותו. שיר המעלות לשלמה, דיינו, או שהוא חיברו או שחיברו אותו לכבוד שלמה או על אודותיו. וכמדומני שאמרנו אתמול שאין במזמור הזה שום תפילה ושום פנייה לקדוש ברוך הוא, וראינו כבר כאלו מזמורי תהילים ש יותר מתאימים אולי למשלה במידה מסוימת, כבר הם באים לשקף רעיון, כן, תוכחה או המלצה וכיוצא בזה. אם אדוני לא יבנה בית, דיינו אם השם לא יסייע לבונים את הבית, אז לשווא עמלו, כן, תרחו ויגעו בוניו בו בבית. אם אדוני לא ישמור עיר, לא יסייע לשומרים, אז לשווא שקד יתמיד השומר על משמרתו. וחייבים לומר שיבנה וישמור זה יסייע, כי אחרת מה עושים כאן הבונים ומה עושה כאן השומר. ובאמת רבנו מנחם המאירי, מעבר לזה שהוא כתב פירוש רציף על כל השס, על כל הבבלי, אבל הוא כתב גם פירוש על תהילים ועל משלי ועוד כמה חיבורים חשובים, אז הוא כותב כאן, העתקתי לי את לשונו, וכל זה לא למנוע השתדלות, כי לא תמצא חכם שיגנה ההשתדלות וישבח העצלה, רק שלא לשים כל ביטחונו בו ושלא יחשוב בהשיגו, כי בהשתדלות לבבו השיג מה שהשיג, אבל שהאל הוא חננו בכך. כן, אז אדם צריך לבנות ולשמור, אבל לזכור שאם השם לא יסייע אותו בבניין ובשמירה, אז עמלו ושקידתו הן לשווא. אז דווקא הוא משבח פה את הצירוף הנכון של, כן, בטח באדוני ועשה טוב, וגם כתוב בתהילים, לשלב את הביטחון עם ההשתדלות, עם העשייה. אז זה לגבי בניין וביטחון, שמירה, ולגבי פרנסה, שב לכם, כן, שב עמלו, שב שקד, אז שב לכם משקי מקום, מאחרי שבת, היינו כאלה שקמים מוקדם בבוקר לעבודה ונשארים עד שעות נוספות בלילה, יושבים על מלאכתם או במקום מלאכתם, ואוכלים את לחמם בעצב, עצב במקרא הזה במאמץ. ולמה שב לכם? כי אם השם לא יברך את מעשי ידיכם, אז לא תועיל ההשתדלות המרובה. אז השתדלות זה דבר טוב, אבל השתדלות מרובה זה דבר שלילי. כן, אמת שהשם ייתן לידידו שינה, זה אומנם כתוב באלף, אבל צריך לראות כאילו כתוב בה', כלומר מתוקה שינה אתה עובד עם מעט ועם הרבה יאכל, כלומר מישהו ידיד השם, מי שכן כתוב בפרשת משפטים, ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך. אז מי שהוא ידיד השם, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו גם לישון בלילה טוב, הוא לא צריך לקום כל כך מוקדם וללכת לישון כל כך מאוחר ולנדד שינה מעינה, ולא הוא משיג את לחמו בנחת. ויכול להיות גם, כאילו אם נתבונן במציאות, אז יכול להיות שידיד השם הוא פשוט צריך פחות חמאה על הלחם, ולכן הוא ישן יותר בנחת. מי שרוצה ככה חמאה על הלחם ועוד קוויאר על החמאה ועוד ועוד ועוד, אז הוא צריך לקום מוקדם, לישון מאוחר, כל החיים הוא בריצה מטורפת אחר איזה רמת חיים שהיא בכלל לא הכרחית. ואילו ידיד השם, העיניים שלו לא גדולות, אז ממילא הוא גם ישן טוב בלילה והוא לא כל כך מתאמץ. והדברים פה מאוד מזכירים את כללת אדם הראשון, כן, בעיצבון תוכלנה בזעת הפך, אמרנו שעצב זה מאמץ, אז בעיצבון זה לא בצער אלא במאמץ, ובזעת הפך זה כאשר האדם מתקלל. אבל ידיד השם יכול להשתחרר במידה רבה מכללת אדם הראשון ולהשיג את פרנסתו ביתר קלות. ויכול להיות שידידו פה רומז לשלמה, כן, שיר המעלות לשלמה שנתן הנביא קראו ידידיה בעבור השם, כי השם אהבו, כמו שכתוב בספר שמואל. יכול להיות שזה רומז לשלמה. שלמה במידה רבה נהנה מפירות העמלו של אביו דוד, יכול להיות באמת זו הייתה ברכתו. אז דיברנו על בניין ועל שמירה ועל פרנסה, וכעת על משפחה. הנה נחלת אדוני בנים, דהיינו הבנים הם נחלה מאת השם, גם הבית, גם השמירה, גם הפרנסה, זה לא אני ואני ואני, אלא זה מהשם. אז גם הבנים השם נותן אותם, ופרי הבטן שהם הבנים, כי הם גדלים בבטן האישה, הם שכר מאת השם. כן, הבנים שהם פרי הבטן הם נחלה ושכר מאת השם. ובני הנעורים, היום אנחנו, יש פה משל ונמשל, כן, משל ונמשל. אז היום אנחנו רגילים לומר בני הנעורים זה בני הנוער, אבל זה לא נכון. בני הנעורים זה בנים שנולדים לאדם בנערותו, כמו שאשת נעורים כי תימאס, זה לא שהאישה היא נערה, אלא אישה שהאדם נשא בנערותו. אז פה הכתוב משבח את מי שנושא אישה בגיל צעיר, והוא אומר שהבנים הם כחיצים, והשרב של האדם שיש לו חיצים בעודו גיבור, לא שרק שהאדם שלו מתחילות לרעוד אז הוא מקבל חיצים ליד, אבל כלומר כשהאבא בעל כוח ויש לו בנים בעלי כוח, כשיש לך גיבור שהיד שלו איתנה ויש לו גם חיצים, אז הוא יכול לנהל קרב. אבל אם גיבור בלי חיצים, וכשיש לו חיצים הוא כבר לא גיבור, אז גריעו אותה בקרב. כן, אז בני הנעורים זה הנולדים לו לאדם בן נערותו, ואז האבא הוא גיבור והבנים הם כחיצים. וממילא במציאות כזו, כלומר כשמנהלים את הבית, כשהוא והם ביחד כוחם במותניהם, אשרי הגבר שזה הגיבור, כן, אשר מילא את אשפתו, האשפה זה הכלי שבו נותנים את החיצים, מהם, מהבנים שנולדים לו בעודו גבר, בעודו נער, ואז לא יבושו, לא האב ולא הבנים, הם לא, כן, יבושו ומפלה במלחמה, כמו שנראה בהמשך, יבושו ויסוגו אחור, כל שונאי ציון וכו', להתאכזב ממטרה מסוימת, אז הם לא יבושו כאשר הם ידברו, ידברו זה כמו ידבירו, כאשר הם יכניעו וישמידו, כי עם האויבים לא צריך לדבר, לא צריך להגיע איתם להסדרות, צריך פשוט להדביר אותם. אז הם לא יבושו כי כאשר ידברו את האויבים בשער, דיינו, תמיד המלחמה היא בשער העיר, גם אם האויבים יגיעו לשער העיר, הם ידבירו אותם והם לא יסוגו אחור, האב והבנים. אז זה ביטוי לכך שבאמת אדם יש לו בנים בצעירותו, אז הוא והם בכוחם, וכך באמת כל הבית הוא מלא גבורה והצלחה. אז אם נסכם את המזמור הזה, השגת צורכי האדם באושרו תלויים בברכת שמיים. טוב, במידה רבה המזמור הבא גם כן דומה. שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני הולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשתך, צורה קצת חריגה, במקום אשתך, יש פה סגול במקום זה. הרב מזוז מצחיק אותי שזה הרב מזוז אומר שהסגול הוא בא פה לרמז לשלושה דברים של ראשי תיבות גפן, גזונט, ככה הוא אומר, גזונט זה בריאות, פרנוסה ונחס, זה הגפן, לכן זה אשתך כי זה סגול. טוב, יכול להיות, אולי בגלל זה אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. יש פירוש על השולחן ערוך, שתילי זיתים נכתב בתימן, אז זה סביב לשולחן ערוך, כן, שתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יברכך בסימנים ובטח בשווה נעחף, נכון? אתם רואים, נועם לכם בסימנים, יברכך זה בשווה נע. כן, התימנים אומרים את זה בשווה נע, גם בברכת כהנים, כי אמרנו שהדומות הם לא, זה לא כלל חלוט, בגלל חפל הקפים להניע את השווה. יברכך, יברכך הם אומרים, כן, בגלל שה... לא, אבל למה הם אומרים את זה כמו חטף פתח? הם לא אומרים יברכך, אומרים יברכך, נכון? בגלל שנשאר להם שרידים, ההגייה המקורית של שווה נע זה נוטה לפתח. לכן הם גם אומרים הללויה, נכון? אז יש להם את זה במילים, אצל תימנים זה עקבי. אבל אצל טוניסאים זה נשאר במילים מסוימות, אצל בני הג'רבאים או משהו כזה, זה כלל שבעלי הדקדוק הספרדים אומרים, אצל התימנים הוא נשמר לחלוטין, ואצל הטוניסאים יש לו שרידים במילים מסוימות, בדרך כלל באותיות כפולות, כמו הללויה, יברך, חכה.
עובד עבוד עבוד השורש ברך, אכל ועוד
משהו. אכל גם. נשמר במקומות מסוימים, כן. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. טוב, אז המזמור הזה, מה שמאפיין אותו, שהוא הוא מראה יפה ששכר מצווה מצווה, דהיינו, אנחנו נראה שהשכר של ירא השם, כמו כל דבר בחיים, זה לא שכר חיצוני. אם תעשה ככה, אז אני אתן לך ככה. אלא עצם ההליכה בדרכי השם, היא מביאה אותו לאכול מיגיע כפיו ולא לגזול, והוא נאמן לאשתו ואשתו נאמנת לו, ממילא אין ניכור בין הורים לילדים וכו' וכו'. זאת אומרת, דרך חיים שהיא תואמת דרך התורה היא גם טובה ומוצלחת. זאת אומרת, שכר מצווה היא המצווה עצמה, או המצווה עצמה היא שכר המצווה, איך שנראה, איך שנסתכל על זה. כן, אשרי, דהיינו מאושר, ומאושר זה גם כאילו לאשר את דרכו, דיינו, אנחנו אומרים לו דרכך נכונה, אנחנו מאשרים את הדבר. אשרי כל ירא אדוני, מי זה ירא השם? לא מי שאומר ברוך השם בעזרת השם ואם ירצה השם, אלא מי שהולך בדרכיו, דיינו, מי ששומר את דרך התורה, מי שמבצע את ההוראות שהקדוש ברוך הוא מורה לו, הוא נקרא ירא השם. ולמה אשריו? כי הוא נהנה מיגיע כפיו ולא מגזל, אז הוא יגע בעשר אצבעותיו ואת זה הוא אוכל, ואז אשריו וטוב לו, והכפל הוא לחיזוק, זה היינו אך. המשנה באבות, תפילת פרק רביעי, מביאה את הפסוק הזה, כאסמכת לאיזה הוא עשיר, שמח בחלקו, כן, שהוא אוכל מיגיע כפיו והוא מאושר ולא צריך יותר מזה. ואשתו של ירא השם נמשלת לגפן פוריה, דיינו היא אם הבנים, והאישה נמצאת בירקתי הבית, לא הגפן, כן, בירקתי ביתך זה שייך לנמשל, כי גפן לא נוטעים בתוך הבית, אלא האישה שנמצאת בירקתי הבית בפינה נסתרת, היא צנועה ולא פעם בחוץ פעם ברחובות, אז היא נמשלה לגפן פוריה, והבנים נמשלים לנטיעות רכות, כן, לשתילי זיתים, וחז"ל אומרים שהזית הוא לא, עליו לא נושרים, לא בחורף ולא בקיץ, כלומר זה שאין שכול בבניו, סביב לשולחניך, זה אומר שהשולחן מלא, כן, שהבנים יושבים סביב לשולחן כולו. אז אמנם חיטה לא נזכרת פה, אבל יש פה גפן, וכן, תירוש ויצהר יש פה, שזה המשקים החשובים. הנה זה כמורה באצבע, תסתכל, חי חן, דיינו, אכן, יבורך גבר, וגבר זה כינוי פיוטי לאיש, אבל זה לשון גבורה והצלחה, ירא אדוני, ואז ראינו שיש פה יושר ויש פה נאמנות, אבל גם צריך שיהיה מעורבות עם הכלל, כלומר לא רק שהאדם יצליח, אלא יברכך אדוני מציון. אנחנו מאחלים לאותו יורה השם שהוא יתברך מברכת ציון ויזכה לראות בטובתה של ירושלים כל ימי חייו, דיינו מכוח ברכתה של ציון תבוא אליו הברכה, אבל גם חשוב לו לראות שציון מבורכת ולא רק הוא חי בברכה, כן, חלק מהשמחה שלו ולראות בטובתה ובברכתה של ציון, הם שמחים בברכתה של ציון. וראה בנים לבניך, זה לא רק נכדים, אלא אפשר להוכיח מסוף איוב שם, שכתוב שאיוב, בואו תפתחו שם בסוף איוב, שהשם שב את שבות איוב, הוא ראה בנים לבניו, נדמה לי דור רביעי כתוב או משהו מעין זה.
איוב אחרי זאת 140 שנה, ויראה את בניו ואת בני בניו ארבעה דורות.
ארבעה דורות. אז בנים לבניך זה עוד כמה וכמה דורות. כן. כן. אז בנים לבניך זה ממשיך הלאה. עוד ועוד. והוא ראה בשלום שיבוא על כל ישראל. שוב, מסיימים גם באושר כללי, שלום זה לא רק שביטת נשק, אלא מצב מושלם, מצב שלם, וזה חלק משמחתו של יראי השם, שהוא לא שמח רק בבניו ובני בניו, אלא גם שיהיה שלום על ישראל בימיו ובזכותו, בלשון המנורת המאור שם באחד הפרקים. טוב, לא יפה להגיד את זה, אבל לא נמנע מלהגיד. אני זוכר שפעם עשו איזה, לא שאני כאילו בא לקטרג על מישהו, אבל לדבר כאילו מה כן, לא מה לא. אז לקחו פעם שני אנשים שהיו בני אותו גיל, שחצו את קו המאה, זה היה טדי קולק והרב אליושי. והרב אליושי היה יותר מאלף צאצאים, ולטדי קולק שישה צאצאים. משהו כזה, כן, בגיל מאה, משהו כזה. שני ילדים, אחד התחתן, אחד לא מתחתן. הוא מוליד שני ילדים, הוא זה כך וכך, אם וכאשר וכו'. אז זה בדיוק העניין של המזמור הזה. אני לא מביא את זה כדי חסי להתכבד בקלונם של אחרים, אבל באמת כדי לראות ששכר מצווה מצווה, הכוונה, זה לא שכר מעט השם, אלא כשאדם הוא איש משפחה, והוא לא רואה בילדים כמפרעים לו לצאת לבילויים בלילה ולנופש בחוג, ולכן הוא דוחה את החתונה אם בכלל, או שהוא מתחתן שש פעמים, ואין לו קשר עם הילדים וזה וזה. בסוף, בגיל 100, אתה רואה את התוצאות, כאילו, אז אם אתה רואה בנים לבניך או שאתה לא רואה, זה כמו שהחזון איש כבר אמר את זה עוד הרבה לפני, שאז דיברו על זה בתקשורת, כאילו שישבו אותם, הם היו בני אותו גיל, וישבו אותם, החזון איש אמר שיש סקטורים מסוימים שהם גוזרים על עצמם את הקראת, כאילו, שהתורה הענישה בקראת, הם האנשים את עצמם בקראת, אתה רואה אנשים בני 70, עוד לא סבא וסבתא בכלל, אתה רואה אנשים בני 40 שהם כבר סבא וסבתא. לכן על זו הדרך, אז זה תוצאה טבעית, זה כל המוטו של המזמור הזה. טוב, שיר המעלות, רבה צררוני מנעוריי יום ארנה ישראל, רבה צררוני מנעוריי גם לא יאכלו לי, על גבי חרש וחורשים העריכו למעניתם, אדוני צדיק יצץ אבות רשעים, יבושו ויסוגו אחור כל שונאי ציון, יהיו כך חציר גגות שקדמת שלף יבש, שלא מלך פה קוצר וחצנו מעמר, ולא אמרו העוברים ברכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני. טוב, אז רק המזמור הקודם, ברכתו ואושרו של ירא השם. אז ישראל אומרים על עצמם, רבה צררוני מנעוריי, דהיינו משחר ימי האומה קמו לנו צוררים רבים או אויבים שהסבו לנו הרבה צרות. כן, הכוונה היא, אם נרצה ללכת למנעוריי, אז כבר יעקב ועשיו והתרוצצו הבנים עוד לפני הלידה, ואחר כך לבן, ואחר כך מצרים, שיעבוד מצרים, ועם ישראל משחר ימיו נאבק על קיומו. וכדרכה של השירה, כן, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, וכן על זו הדרך. אז רבה צררוני מנעוריי, אבל החידוש הוא רק בצלע השנייה, כן, יאמר נא ישראל, זה מאמר מוסגר, אז חוזרים עוד פעם על הצלע הקודמת של רבה צררוני. החידוש הוא גם, כן, ואף על פי כן לא יכלו לי לנצח אותי. זה מזכיר אולי את המאבק של האיש ביעקב, היר כי לא יכול לו, זה מנעוריי. כן, אז המאבק הוא קשה, אבל לא הצליחו לנצח אותי. והייתי במצבים מאוד קשים, עד כדי כך שעם ישראל היה מוטל ופניו על הארץ, ואחרי שהפילו אותו לארץ, עוד חורשים על גבו, כן, עוברים עליו וחורשים את גבו, והם מעריכים את המענה, כן, מענה זה התלם שפותחים, אז אין מי שיעצור אותם, הם חורשים וחורשים וחורשים, ללא הפרעה. אבל אדוני שהוא צדיק קיצץ, חתך את העבותות, את החבלים העבים שקושרים את המחרשה ואת העול אל הבהמה, ובעצם הפסיק את החריש הזה על גבי. ופה הוא ככה, אחרי שהוא מתאר, הוא עובר לתפילה. יבושו מ... איך? עבות זה כעבות העגלה חטאה, דיינו חבלים עבים שקושרים את הבהמה אל המחרשה או אל העגלה או אל העול. אז הם הרי מעריכים למעניתם וחורשים על גבי, ובא השם וקיצץ את העבותות, ניתק את המחרשה מהבהמה, ולא אפשר להם, לצוררים, להמשיך ולחרוש על גבי. יבושו, דרך אגב, יש הרבה פעמים כשרואים שפות שמיות עתיקות, אז אתה יכול לפעמים להבין פשט יפה בפסוקים. באוגריתית גב אומרים במת, אז ואתה על במותם תדרוך, ואתה על הגב שלהם, כמו על גבי חרשו חורשים, אתה על הגב שלהם, כמו שהם יהיו על הפנים, כמו שאומרים היום על הקרקע על הפנים, ואתה עוד הולך עליהם על במותם, על הגב שלהם תדרוך. פירוש יפה.
את השירה הרבה פעמים רואים שמחיצים כל מיני מילים
משפות, כן, כי זה פשוט מילים מליציות שנשתכחו בעברית, שרק בלשון הפיוט הן קיימות, ובשפות אחרות הן שימשו כנראה יותר. כן,
יש את המדרש על חורבן הבית, את כל הפסוקים איתן.
כן, שמה?
מה, שבאו וחרשו לירושלים, לקיים
גבי חרשו חורשים,
ולא
כלומר. כן, מזה מביאים את זה, ששם כתוב לקיים ציון שדה תחרש. אבל אולי, על מי? נכון, במצרים דרשו את זה, נכון, שהיו... כן, נכון, שהיו חורשים, והם יציצו מעיר כעשב הארץ, וכו', כן, נכון. טוב, מתפלל המשורר ששונאי ציון יבושו, דיינו יתאכזבו ממזימתם ויסוגו אחור, והוא מאחל להם שהם יהיו, אם כבר דיברנו על חריש, אז הם יהיו כחציר גגות, דיינו יש עשב שצומח על הגג, גגות זה לא גגות רעפים אלא גגות שטוחים, ושם מצטבר עפר, ומדי פעם גדל שם משהו, גם עשב, אבל העשב על הגג יש לו שתי בעיות. א', השמש מכה עליו ללא רחם. שנית, אין שם הרבה עפר, אז אין לו הרבה ממה לינוק, לחלוחית וכו'. ולכן שקדמת שלף, דיינו, בטרם יבואו לשלוף אותו, הוא כבר יתייבש. כלומר, אפילו לא צריך לבוא ולהיאבק בו, הוא כבר לבד יבש. ואותו חציר גגות לא היה בו כדי שהקוצר ימלא את כפו ממנו. כנראה הקוצר, הוא תופס כמה שיבולים ביחד, ביד שמאל, ממלא את הכף, ואחר כך עם המגל הוא חותך ביחד את הכל. אבל פה הוא לא הצליח למלא אפילו את כפו מחציר הגגות. ואחרי הקציר, אז אוספים את התבואה לעומרים בחוצן. החוצן זה השולי הבגד. והביאו בנייך בחוצן. או ניערתי חוצני, כמו שאומר נחמיה, אז הקוצר לא יכל למלא את כפו מחציר הגגות, והמעמר לא יכל למלא את חיצנו, את שולי בגדו, מחציר הגגות, והיבול היה דל ויבש ואפסי, ובדרך כלל, כשאתה רואה אדם קוצר, אז אתה מברך אותו, שישמח, כן, ברינה יקצורו, כמו איפה ראינו ברכה כזו? איפה? כן, אבל איפה ראינו שמברכים אותם, את הקוצרים? בועז. ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמר הוא לא יברכך אדוני, נכון, או יש במשנה בשביעית שם, שאסור לסייע, אסור לברך יהודי שעובד בשביעית, אבל גוי כן, לפני דרכי שלום, אז הדרך היא להגיד לו תצליח במעשיך. אז העוברים ורואים את הקוצר, מה הם אומרים לו? ברכת אדוני עליכם, השם יברך את מעשי ידיך. פה הם לא אומרים את זה לאותו אחד שמאסף את חציר הגגות, כי אין שם שום ברכה. אז העוברים לא אמרו ברכת אדוני עליכם, והקוצרים לא השיבו להם ברכנו, כן, ולא אמרו הקוצרים ברכנו אתכם בשם אדוני, כי ברכה לא היה שם, והכל זה דימוי לשונאי ציון, שחוץ מעשב יבש, כן, תבועה לא תצא מהם. בקיצור, יש פה לשון נופל על לשון, יבושו ויבש, למרות שזה לשון בושה וזה לשון יבשות, אבל זה, כן, תחילת פסוק ה' יבושו, סוף פסוק ו' יבש, לשון נופל על לשון. מפלתם של שונאי ציון וצוררי ירושלים. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו הוחלתי נפשי לאדוני, א' לא נשמעת, כן, וחלב מכניס אותיות השימוש, וחלב כולל למד מכניסות את האלף שאחריהם. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. אז מעומק הצרה והמצוקה אני זועק אליך השם, ומבקש שתשמע וקולי, דיינו תעשה את בקשתי, ואני מבקש שאוזניך תהיינה קשובות לתחנוני הנאמרים בקול. ואם עוונותיי מעכבים את קבלת תפילתי, אז אני מבקש שלא תזכור לי, כן, לשמור, כמו ואביו שמר את הדבר, או שמור וזכור. אם אתה תזכור לאדם את עוונותיו, תשמור, תעשה קונטרול S, ותעניש אותו עליהם, מי יעמוד לפניך בדין? זו שאלה רטורית שמשמעותה אף אחד לא, כן, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ויכול להיות שמי יעמוד, זה לא רק מי יעמוד בדין, אלא מי יוכל לעמוד לפניך ולשרת אותך כעבד, כלומר אם האדון הוא כל כך מחמיר והוא לא יודע לסלוח, אז שום עבד לא יצליח לעמוד לפניו לשרתו. ואני אומר את זה בגלל שאולי בגלל זה כתוב פה שם אדנות, לא רק בכינוי אלא גם ככתבו, כי זה עבד, המשורר הוא עבד שרוצה לעמוד ולשרת את אדוניו, אבל בתנאי שיש לו גם חוק של חנינה וסליחה ומחילה.
מתאים לזה כבר אין הרבה פעמים.
שמה?
מתאים לאלוהיה ומשול מיודלך.
נכון, נכון. שגם לך בסופו של דבר אתה לא יכול להנהיג את העולם רק במידת הדין. כן, נכון. כי דיינו אכן עמך סליחה, כלומר אתה נוהג במידת הסליחה, אתה לא שומר וזוכר את העוונות, דווקא למען תיוורא, דהיינו, דווקא זה שאדם לא מגיע לידי ייאוש, אלא יודע שיש אפשרות של תיקון ותשובה, אז הוא הופך להיות ירא השם. הוא יודע שהוא יכול לעמוד לפני השם, וגם אם הוא יתעה, אז הוא יוכל לתקן את הטעויות שלו. אז כאילו, אם נחשוב שהסליחה היא מביאה לפריקת עול, זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. כן, הרמב״ם כותב במורה שהתשובה, לכן הוא מביא אותה בסוף ספר המדע, הוא אומר שהתשובה היא מסוג המצוות שאין קיום לאמונה ולדת בלעדיה. כי אם אדם לא ידע שהוא יכול לפתוח דף חדש, הוא יגיע לידי ייאוש ולידי התרחקות כללית מוחלטת מהקדוש ברוך הוא. אז זה מובע פה בשני הפסוקים הללו. ואני, כן, נפשי, קיוויתי או קיוויתה נפשי, זה היינו הך, אני זה נפשי ונפשי זה אני, כמו בארמית שנפשי וענה נפשי כתבית יעבית. אז אני מקווה אל השם, ומה התקווה שלי? אני מייחל לדברו, לדברו הכוונה שהוא יענה לתפילתי שלא לשמור את העוונות, כן, שמעה וקולי תהיינה אוזניך קשובות. אז אני לדברו אוכלתי, אני מייחל לדיבור של סלחתי כדבריך, ויכול להיות שאפילו דברו זה הבטחתו. מה הבטחת? שאתה נושא עוון ופשע וחטאה, אני רוצה עכשיו, אני מייחל לקיום ההבטחות הללו. ונפשי מקווה ומייחלת, קיוויתי ואוכלתי להשם יותר, כן, משומרים, זה מם היתרון, יותר משומרים לבוקר, ששומרים לבוקר. השומרים הראשון זה שם, יש שומרים שהם נמצאים על משמרתם עד הבוקר, והם מחכים, הם שומרים, כמו ואביו שמר את הדבר, הם מצפים לבוא הבוקר, ואני מצפה לדבר השם שסלחתי כדבריך יותר מאשר השומרים מצפים לבוקר.
זאת אומרת, השומרים מצפים לסוף משמרת?
נכון, כן. שומרים הראשון זה שם, כן? השומרים ששומרים עד הבוקר הם מצפים לבוקר, ונפשי מקווה ומייחלת להשם. כלומר, התשובה פה, הסלחתי כדבריך, היא נשאלת לשחר. הרשע נמצא באיזה לילה אפל, החוטה נמצא, לא הרשע, החוטה נמצא בלילה אפל, והוא מחכה לתשובה ולסליחה כבוקר שיזרח עליו. אפשר גם להסביר שמי שומרים זה לא מם היתרון, אלא מם השייכות. היינו, נפשי מקווה ומייחלת לשם, ואני נמנע על הקמים באשמורת הבוקר ולמה זה כפול? מדי בוקר בבוקר. דיינו, מי שרוצה סליחה מאת השם, זה מזכיר קצת המנהג לקום באשמורת לסליחות. כלומר, מי שמצפה לסליחת השם, שלא יבוא בתשע וחצי ויגיד לקדוש ברוך הוא, עתנו לחלות פניך, הוא כבר מחכה לך כבר שלוש שעות, תבוא בארבע לפנות בוקר ותקרא לקדוש ברוך הוא. כן, אני נמנה, זה מם השייכות, לא מם היתרון, על אותם שמדי בוקר בבוקר קמים באשמורת וצועקים, תהיינה אוזניך קשורות לכל תחנוני ויקיעים לך הסליחה וכו' וכו'. אז גם זו אפשרות. ואז, אבל הכפל אז זה מדי בוקר בבוקר, כמו נדבה בבוקר בבוקר וכו'. יחל ישראל אל אדוני, יחל זה ציווי, דיינו, הוא פה אומר, אני לדברו אוכלתי, אני המשורר, אבל כל ישראל צריך לייחל, כן, בעצם צריך לקרוא את זה, ישראל יחל אל אדוני, בלשון ציווי. ולמה כדאי לקוות? כי הקדוש ברוך הוא, טוב השם לקוביו לנפש תדרשנו, כך אמר ירמיה באיכה, כי אם אדוני החסד, חסד זה נאמנות בברית, והרבה עמו פדות, כן, והוא רב להושיע, הוא תמיד מושיע ופודה את אותם את חסידיו, את אותם שקרתו איתו ברית של חסד ואהבה ונאמנות, אז כדאי לייחל אל השם, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, דיינו מהעונש שמגיע לישראל בגלל עוונותיו. אבל יש פה דימוי נפלא, שהחוטא שבוי ביד עוונותיו. כן, בהתחלה הוא שולט במעשיו, בסוף מעשיו שולטים בו, והוא צריך את השם שיבוא וישחרר אותו מהכלא, שיפדה אותו מכל עוונותיו. אז אם נסכם, תפילה לסליחה ולתשובה. לפי הארי אומרים את זה אחרי השתבח ולעשרת ימי תשובה, נכון? זה מעניינה דיומה. בסדר, ברוכים תהיו.